העניין פורים וקריאת המגילה, על שימה שכתב רבנו מאמר ביום הביקורים, ואין שם היטב כל המאמר. והנה, על קו התגברות מנסיך הרפאה, שהוא המן המלאק, הוא כשהמלכות קדושה היא בהסתר. המלכות קדושה נמצאת בהסתר, בגלל שזה הזמן של המעבר מאחור לפנים, מגלות לגאולה. תמיד במעבר בין הגלות לבין הגאולה יש זמן של הסתר, זמן של תרדמה. כמו כשאדם רוצה לצאת מבעיה, יש לו שלב ביניים שבו האדם הזה נופל למדרגה של הסתר, למדרגה של ספק. מבחינת הסתר עשיר, כן, בפניי מהם ביום ההוא. כמו שכתוב, הוא לאום מלאום יאמן. כלומר, עכשיו יש גלות לישראל, ולכן יש מדרגה עליונה לעשיו, המלאק. זה עובד ככה, הוא לאום מלאום יאמן. כלומר, שזה למעלה, זה למטה. שזה למטה, זה למעלה. אז אי אפשר שעם ישראל יהיה למעלה וגם אומות העולם למעלה. אז ברגע הנוכחי, אומות העולם נמצאות למעלה, ולכן ישראל נמצא למטה. ועל כן, התגבר המלכות אחשוורוש, על ידי סגם וחטא האכילה שגרם להם להנות מסעודה של אותו רשע. כלומר, הם הוסיפו מדרגה של אכילה, של הנאה, מסעודתו של אותו רשע, שזה בעצם הנחש הקדמני, לכן לא כתוב מסעודתו של החזירות, יש רמז ליצר הרע הראשון, המקורי, שהוא הנחש, שמתלבש עכשיו כמובן בחזירות, באמן ובכל החבורה, על ידי זה התגבר עליהם. כלומר, ברגע שעם ישראל נמצא בהסתר, והם נמצאים במדרגה למעלה, כמו שאמרנו, הוא לאום מלאום ירמד. ולכן, ברגע שישראל לא רק שהם במצב נמוך, אלא גם נהנים משעודתו של אותו רשע, וכשאדם מזמין מישהו לסעודה, אז מי שולט עליו?
מה? דווקא סעודה?
כן, תמיד. כי כתוב, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. וחלים אתה חושה על ראשו. זאת אומרת, ברגע שאתה רוצה לשלוט על מישהו, תזמין אותו לסעודה. ולכן, זה הסוד של הסעודה. תמיד, כשרוצים לתכנע מישהו בדבר, מזמינים אותו לסעודה. גם בעסקים ככה זה עובד. כן, למה אנשים, אנשי עסקים כל הזמן הולכים לאכול במסעדות? כדי לחשוב, רוב העסקים, איך הם נחתמים? בסעודות. זאת אומרת, ברגע שאתה מזמין מישהו לסעודה, יש לך דומיננטיות עליו. כי גם האכילה הוא הסתרת פנים. כן. ברגע שאוכלים, מאיפה אוכלים? לא אוכלים מהגישה, אוכלים מסעודתו של אותו רשע. גם זה קשר. זה לא קשור לקשור. כן? זה קשור למי שייך האוכל. למי שייך המאכל. מי נותן למי. מי משפיע על מי. כן. זאת אומרת, כשאתה אוכל עם סעודתו של אותו רשע, מה אתה מכניס למציאות שלך? את אותו רשע. לא את האוכל שהוא קונה לך. למרות שזה קשה, כן? לבחינת זה יצר מפניי והיה לאכול. זה תמיד עובר דרך האכילה. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, על ידי גם האכילה, כשאינה בכשרות, כלומר, לאו דווקא בכשרות, כשרות של המאכלים, כן? עם חותמת של הרבנות, אלא בכשרות זאת אומרת במדרגה של כשר לב. כן? למשל, כשאתה בכושר, אז אותו דבר, זה אותו שורש. כלומר, ברגע שאתה לא בכושר, כן? או כשיר לב, כן? אז אתה במצב של סגם. אז יכולים ברגע הזה ליפול חז ושלום עם 70 פנים של תורה לבחינת שינה. זאת אומרת, מדרגה של תרדמה, מדרגה של מעבר מאחור בהיסטוריה לפנים של ההיסטוריה לחזרה לארץ ישראל. וזה השלב בעצם, אחרי 70 שנות גלות, כן, אמורים לצאת מגלות לגאולה, ושם בעצם השלב הקשה. לכן היא בחינת הסתרת פנים. כמו שכתב רבנו מזה במאמר, פתח רבי שמעון ואמר, עת לעשות לשם הפרו תורתך. עיין שם. מעל כן, מתייעץ לעשות הסעודה בסוף גלות בבל. כלומר, מתי הם עושים את הסעודה הזאת? לא באמצע, לא בהתחלה, אלא בסוף גלות בבל. זאת אומרת, בשלב שעם ישראל אמור כבר לחזור לארץ ישראל. כן? אתה מבין מה רואה? תגיד מה אתה לא מבין, אני רוצה לדבר איתך. מה אתה מבין, מה אתה לא מבין? תדבר, תדבר, לא חשוב. גם אם אתה עושה טעויות זה לא חשוב, תדבר. זה גלות, גלות וגאולה. זאת אומרת, יש גלות ו-70 שנה, בסוף 70 שנה צריך לחזור לארץ ישראל. אתה מבין אותי? בסוף 70 שנה של גלות בבל צריכים לחזור לארץ ישראל. אם לא חוזרים לארץ ישראל, מה קורה? הולכים לישון. אם הולכים לישון, אז הוא בא עם הפקים. כן, נגמר. יעלו בסוף 70 שנה של גלות בבל. כי 70 שנה של גלות בבל הוא בחינת שינה. זאת אומרת שזה בחינה שאם אתה לא מתעורר בזמן הזה, אז לא רק שאתה לא מתעורר, אתה גם הולך לישון עוד יותר. זאת אומרת, מתי יוצאים יותר? כמה שאתה יותר קרוב להתעוררות. זאת אומרת, דווקא לפני הבוקר, כשאתה צריך להתעורר, שם עוד יותר קשה להתעורר, כי השינה מתחילה להיות באמת, באמת עמוקה. בסדר? בחינת, מי איתה דיינים, שיראים שיר, שכתוב במאמר ענת, בחינת ימי שנותינו, בהם שיראים שנה, ורמתם שינה יהיו. זאת אומרת, מדרגה של שינה, מדרגה של תרדמה, מדרגה של חוסר ערנות, של ביטול, כל הדעת. מה זה גלות? העיקר של הגלות זה הדעת, גלות הדעת. כלומר שהדעת נמצאת בגלות, זה הדבר הגדול ביותר, המסוכן ביותר בגלות. ולכן זה מה שקורה. ברגע ש-70 שנה עברו, כן? מה זה 70 שנה? למה המספר 70? זה כל המדרגה של הספירות. כלומר, לאן מגיעים אחרי 70 שנה? למלכות. מה זה מלכות? חזרה לארץ ישראל ובניין בית המקדש. והעמדת מלך, מלכות. ברגע שאתה מפספס את זה, אז יש מלכות, אבל איזה מלכות תופסת? מלכות זה קליפה. במקום שהמלכות של ישראל תפוס, יש מלכות של החזרות. כלומר, או זה או זה. כמו שאמרנו, נכון? הוא לאום, מי לאום יאמת. אם זה לא זה, זה שם. ולכן, בשור השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כן, כלומר, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לציון? תמיד, אנחנו תמיד במצב של תרדמה, במצב של חולמים. אנחנו לא מודעים לתהליך שקורה לנו. ולכן מה המשך של הפסוק? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, אנחנו בעצמנו לא מבינים מה קורה לנו, אבל הגויים אומרים. והם אומרים לנו, אתם עכשיו, תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, איך הוא מטפל בכם. שזה קי על 70 שנה של גלות בבל, כמו שקרס רשי ז"ל, ועל כן, בסוף ה-70 שנה, שאז הוא התגברות השינה, כי דווקא ברגע שאתה אמור להתעורר, השינה מתגברת ביותר, כן, תמיד בשלב הסופי, בחינת הסתרת, על כן, כשראו המן ואחשוורוש שעדיין לא נגאלו ישראל, ולא נתעוררו משנתם, כלומר, מי יתיישן באותו רגע? לא. הקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא בתורת הקבלה? זה הרנטי. נכון? מה קורה בזמן נפירה, מי נופל את הרדמה? זה רמתי. זאת אומרת, הקבוד לא הוא כביכול נמצא בשינה. אבל אנחנו אומרים, הנה לא ילום ולא ישן, אומר ישראל, אז מה אתה מבלבלים? אז יש מדרגה של תרדמה של זהירנטים, זאת אומרת שהם מפעילים תרדמה על זהירנטים כדי להעביר את כל הבוחים למלכות. אנחנו נלמד את זה בגלל השם ביום חמישי לנרדם, בעניין פורים, קצת יותר בפנימיות, מה קורה. וצריך להבין את העניין הזה. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו יותר מדי לפרטים כדי לא לבלבל אתכם. אבל, המן מבין את זה, המן למד את כל סודות התורה. הוא היה מעל ממש בקיר בכל מיני סודות. כן, כך אומר אריזה, ולכן, כשהוא אומר, ישנו עם, הוא מתכוון, ותראו את המפרשים, ישן אלוהיהם של אלה. לא הם ישנים, האלוה שלהם ישן. כלומר, הוא ידע את השושל של הניתוב, של השינה הזאת. על כן סבר שלא יעלו ויתעוררו עוד. כלומר, הטעות של ההד, של המן ושל החזרות, זה שהם חזבו, שם לספר. דף 502. תודה. הם חזבו שהם לא יתעוררו עוד. זאת אומרת, הם ראו ש-70 שנה עבו, זה לפי החשבון שלהם, והם סוכים. כן, היה אמור עכשיו להיות התעוררות. הבעיה זה שישראל עדיין נמצאים בגלות ואין להם כל רצון לעלות לארץ ישראל. אז מה קורה בשלב הזה? אם מפספסים את היציאה, כן, זה כמו באוטוסטרדה. אם אתה תפספס את היציאה הזאת, יש לך עוד 30 קילומטר עכשיו. אתה תקוע באמצע, אתה לא יכול לעשות רוורס. אין מה לעשות. אי אפשר לעשות פרצה, אי אפשר לעשות שום דבר. אז זה בדיוק מה שקורה שם. זאת אומרת, תפספסתם את היציאה הזאת, אני נכנס עכשיו לתמונה. כי עד השבעים שנה, כן עד, זה לא עד בכלל, עד שבעים שנה יש תקווה להתעורר משנה, מאחר שעדיין לא נפלו מכל השבעים פנים. זאת אומרת, עד שבעים שנה אפשר להתעורר. אחרי שבעים שנה, זה כבר בעיה. כלומר, נכנסת לשינה עמוקה של שבע מדרגות, אתה צריך להתחיל עוד, כן? איך אומרים? עוד מחזור חדש. בסדר? ככה זה עובד. אם תתפסת מחזור, אתה לא יכול לתת באמצע מחזור. זה הולך לפי מחזורים, ובדרך כלל המחזורים הם של שבעיות. בסדר? גם בחיים שלנו. קוראים לנו דברים גדולים כל שבע שנים. צריך להבין את הדבר הזה, לא נכנס עכשיו לכל העניינים, אבל שתדעו לכם, בצד, בפינה, המוח. ועל כן, היה ראוי שיהיה הגאולה תכף, ומיד, בסוף שעים שנה. אתה שומע עם אלוהל? כן. שיש לך אפשרות לצאת, מיד תצא. אל תצער. אם אתה נשאר, אתה מחוזר עוד פעם תפיק מחדש. בסדר? ולא תאחר אפילו רגע, אסור לאחר אפילו רגע אחד. One moment. Forbidden. כי כשמתעכב יותר מ-70 שנה, ונופלים מהשינה, ונופלים חד ושלום מכל השבעים פנים, אזי קשה מאוד להתעורר מהשינה. זאת אומרת, אתה מתחיל סדר חדש, מחזור חדש, נכנסת לשינה עמוקה של מחזור מספר 2. כי אם על ידי בחינת הדרת פנים, אז זה באמת איך התעוררו, לפי כל מה שאמרנו עכשיו, זהו, הם עבודים. אז היה צריך להביא אור מאוד חזק כדי לעורר אותם מהשינה, כלומר שעון מעורר, אבל בצורה חזקה מאוד, וזה נקרא הדרת פנים. מה זה הדרת פנים? כן, איזו בחינה זו הדרת פנים? אי אפשר להתעורר, קשה מאוד להתעורר מהשינה, כי אם על ידי בחינת הדרת פנים, מי זה הדרת פנים?
אחרי השינה, זה פנים פנים.
לא, מה זה הדרת פנים?
הדרת פנים,
זה מרדכי. מרדכי זה הדרת פנים, זאת אומרת שמרדכי מייצג פה סירה, מייצג פה מנגנון, מייצג פה פנימיות. מי הוא מרדכי בעניין הזה? מלך המשיח. מרדכי הוא תפקיד של מלך המשיח באותה תקופה. זאת אומרת, אם לא מתעורר מלך המשיח של אותה תקופה, חבל על הזמן, אתה הולך לישון, אין אפשרות להתעורר בכלל. מה מביא איתו מלך המשיח כדי לעורר בכל זאת? איזה אור, מאיזה גובה? יפה מאוד. מה זה יסוד אבא? מה זה אומר? תמיד, תגיד מה זה אומר. זה נחמד מאוד שאתה מכיר את השמות.
כוח מאוד גבוה.
מה זה כוח
מאוד?
אור גבוה. מאוד. אור החוכמה. אור החוכמה. עכשיו, מאיזה מדרגה של החוכמה? מהיסוד. מה זה היסוד? מה הפונקציה של היסוד? להעביר, להשפיע. ולכן יסוד אבא זה לא חוכמה שנשארת למעלה, אלא חוכמה שיורדת. עכשיו, מה אומרים על החוכמה? מה היא עושה ביחס למלכות? אבא יסד ברטה, זאת אומרת, שכדי לייסד את המלכות שהיא בעצם מלכות ישראל, כן, בית המקדש, צריך להביא אור של החוכמה הגדולה. מי מסמל את כל הפונקציה הזאת באותה תקופה? כמו בית שזה יצר להיות עם על ידי משיח, הנה. ברוך השם שכיוונו, כאילו לא ראיתי את השורה הבאה, אבל מרדכי זה המשיח. לכן, באותה תקופה, אתם רואים כמה אנחנו לא מבינים את המושג משיחיות? אם תשאל מישהו האם המשיח בא, תגיד לך לא. זו טעות, המשיח כבר בא כמה פעמים כבר, בזמן יציאת מצרים בדמותו של משה, בזמן יציאה מגלות בבל, בדמותו של מרדכי. כן? כל פעם שיצאנו מגלות, יש לנו משיח של אותה תקופה. שיבוא במהרה בימינו, שהוא בחינת הדרת פנים. כן? אז עכשיו הוא כבר מכוון למשיח האחרון. כן? תוך כדי הוא מנסה לזה כדי להתפלל על המשיח הבא. כן? כי הוא בעצמו נמצא בגלות. כמה באיזה חור, כמה באומן. כן? אנשים עשו מזה איזה אידיאל. כן? בבחינת, ועד עתיק יומי מתה. מה זה אומר? מאיפה בא האור הזה באמת? מעתיק יומי, אבל הוא מתגלה בדרך החוכמה, יסוד האבא. אבל יסוד האבא, בוא נעלה קומה אחת למעלה. מה יסוד האבא מקבל לבד? מאיפה יש את האור? יפה, זאת אומרת, עכשיו אתם יודעים את הקשר בין חוכמה לבין המדרגה שמשפיעה לה את המציאות של החוכמה. כלומר, חוכמה לא מתחילה אתם. מי מתחיל את החוכמה? מי נותן לחוכמה לחיות? הקשר, נכון? נכון?
זה אריך
עליו? יפה, קשר זה אריך. בוא נעלה עוד קומה. מי נותן לאריך לחיות? עתיק. מי נותן לעתיק לחיות? אין סוף ברוך הוא, אי אפשר כבר אחר כך יותר מדי לדבר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בעצם בעתיק שנותן לאריך, שנותן לחוכמה, שנותן את היסוד, שנותן את למלכות. הבנתם? ולכן, בעד עתיק יומין מתה, מה זה מתה? לא מתה בתא, מתה בתא.
עד מתה?
לא. ועד עתיק יומין מתה, מה זה מתה? כמו מתי ולא מתי, מה זה מתה? מה זה מתי בערמית? מגיע, יפה, מגיע, נוגע, יש לו כסף. כלומר, ועד עתיק יומין מתה. עתיק יומין זה בחינת הדרת פנים. ועכשיו, הרב כאן מסכן, כשאנחנו צריכים להתעורר, אנחנו צריכים בחינה שנקראת עתיק יומין. ואז זה מעורר אותנו. אמת? זה נקרא הדרת פנים. ועל כן, כשראו שלא נגלו בסוף 70 שנה, כי טעו בחשבון, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כן? על כן התייעצו להגביר השכינה עליהם ולהפילה מכל השבעים פנים. אז איך מגבירים שכינה על האדם? מזמינים אותו למסעדה. תמיד ככה זה, נכון? אמרנו, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. יחלים אתה חוטא על ראשו. זאת אומרת שברגע שרוצים לפנות על מישהו, מה עושים? מזמינים אותו למסעדה. כדי אחרי זה שיחתום לך על מה שאתה רוצה, או תחתק מה שאתה רוצה. שלהם חינת 70 שנה על ידי האכילה, הנה. ועל ידי זה נופלים לבחינת שינה, כלומר מרדימים אותך במילים מודרניות, כן. הוא ירדים אותך, הוא ירדים אותך למסעדה, נתן לך מה שאתה רוצה, הוא אומר עליי, עליי, עליי. תנו לו מה שהוא רוצה, מה שרוצה מנה האחרונה, כן. להרצה, אחרי זה דופק אותך ב-20 אלף דולר, כן. בסעודה אחת שעתה לא אלף שקל. ועל כן, עשו סעודה בסוף 70 שנה, כדי שיהנו ישראל מהם. כלומר, הנה, אתם רואים איך שאנחנו טובים איתכם? אנחנו טובים אליכם, מה אתם צריכים לחזור לארץ ישראל? פה יש לכם אוכל, יש לכם פרנסה טובה. הפנמה, הפנמה של רעיון. כלומר, כשהם אכלו, מה הם אכלו בעצם? את מי הם אכלו? את המן. הם אכלו את המן, הם הפנימו את הרעיון ההמני, כלומר האגדי, כלומר העמלקי. הם אכלו את עמלק. כלומר, עמלק נכנס לתוכם. עכשיו הם מלאים בעמלקיות, בספק, בספקות. זהו. ברגע שאכלת, אכלת אותה. זה הביטוי. כי זה ידוע שכל שעודתו של אותו רצח היה כדי להכשיל ישראל באכילת איסור. זה אכילת איסור. אל תחשבו שאכילת איסור פה זה אכילה של דברים לא כשרים. כן? אלא עצם העובדה שהם אוכלים בשולחנו, משולחנו של אותו רצח ולא משולחנו של מקום, בארצם, זה כבר אכילת איסור. כן? איך אומר הרב טאו, פליטה, כן? שבאותה סעודה, כן, כשהחזרות הזמין אותם לאותה סעודה, כן, כותב הרב טאו שהם התייעשו. היו כל החסידים של גור ושל ביזנית ושל שעת ושל יהדות התורה ושל מחזיקי הדת ושל כולם, ואמרו אי אפשר, שיקסה, מה נוכל לשל הרצה הזה? אז מה נעשה? התייחדו כולם ואמרו, אנחנו חייבים למצוא איזה עילה כדי לא להיכנס לסעודה הזאת, לדתיים. אז הלכו אצלו, אמרו לו, כבוד המלך, אנחנו מאוד 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 שמחים על ההזמנה שלך, אבל אתה יודע, אנחנו יהודים. לא שאנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, אנחנו אוכלים כשר. אנחנו לא יכולים לאכול, יש לנו אכילות מיוחדות, ואתה יודע, בשר כזה, חבל סתם להכניס אותנו למצב כזה, ואנחנו מכבדים מאוד את המלך. אומר להם המלך, עד רבה, אתם המוזמנים שלי, מה אתם רוצים? איזה כשרות? כשרות עולם הבא יש לי! אני עושה לכם מה שאתם רוצים, תביאו את המשגיחים שלכם, תביאו העדה החרדית עם הבדת, עם הבדת, מה שאתם רוצים תביאו. נכון. מה אתם חושבים, אני עושה לכם ככה בקטנה? אני עושה לכם הכל, כשרות למאדרים של המאדרים של המאדרים. אין, בחיים לא תהיה לכם כשרות. אם אתה מדבר איתנו בצורה כזאת, אנחנו באים לאכול. כלומר, מה מעניין את האדם? הכשרות שיש לו בצלחת. הוא לא מבין שהוא נמצא בגלות, הוא לא מבין שהוא נמצא במצב כולל של על הפנים, העיקר שהחסה שבצלחת שלו לא תהיה מלצת שמיטה. זאת הבעיה שלנו. היה הוגה דעות מאוד גדול בצרפת. רב מקובל גדול, תלמיד של הרב קוק בכלל, של הרב יהודה. קראו לו הרב אשכנזי. היה לו ביטוי מהמיטוי. שמעתם פעם את השם הזה? הרב המקובל הזה, בצרפתית יש משחק מילים. כשחושבים על הכשרות, כשרות בצרפתית זה להסתיר את הדרך. כש זה להסתיר, ורות זה את השורשים, את הכיוון. כמו באנגלית, רות. כלומר, כשרות זה הסתרת הדרך. העיקר שתהיה באכילת כשרות. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, בימים ההם, כשבת המלך על כיסא מלכותו, שמתיישבה מלכותו, מי זה המלך הזה? מה זה בימים האלה כשבת המלך על כיסא מלכותו? על מי מדובר? מה פתאום על החזרות? על הקדוש ברוך הוא. נכון? לא כתוב החזרות. זה המלך, הקדוש ברוך הוא, ברגע שעכשיו צריכים כבר להכניס את העניין של המלכות, כלומר צריכים לבנות את בית המקדש, שנתייזרה מלכותו, כן? כי חשב וטעה, אז מה זה עכשיו? אתם רואים איך יש משחק פה, כן? אתם לא יודעים על מי מדובר. יפה, ככה זה המגילה. והוא ממשיך הרב פה את הסגנון. כלומר, כל פעם במגילה שכתוב המלך, בלי לומר המלך החזרות, לא מדובר על החזרות, מדובר על קוצה בריחו. אז מי יחשב טעה? החזרות. כי על ידי טעותו של סבר שכבר קלו 70 שנה, ולא נגאלו, על כן לא נגאלו עוד, כי יפלו חז ושלום לשנה יותר מ-70 שנה, זאת אומרת, 71. כלומר, עוד פעם, מחזור של 70. לפחות. על כן עשה משתה, דייקה, כדי להכין ישראל, כדי להדביר עליהם השנה ולהפילם חז ושלום, מכל בחינת ה-70 שנה, שהם חינת של פנים של התורה, כן, על הפנים. הקדוש ברוך הוא מתחילה להתייסד מלכותו של העולם, כלומר זמן. לא כתוב שהוא לא נמצא. התייסבה מלכותו, זאת אומרת, למרות שהקדוש ברוך הוא ישנו, יש זמנים שהמלכות שלו מתייסבת, זאת אומרת, זה הזמן. אם אתה מפספס את הזמן הזה, אתה לא מבין שצריך עכשיו לעשות את המהלך, אז עוד פעם נותנים לך עוד איזה 30 שנה. כמו במלחמת ששיים, נכון? הייתה אמורה להתייסב מלכותו, כן? ולא ידענו מה לעשות עם זה. אז אמרו לנו, הפסקתם את היציאה הזאת של האוטוסטרדה, יאללה, עוד 30 קילומטר. עכשיו אתם לא יכולים לעשות פרצה. ולכן, בחינת 70 פנים של התורה, כדי שעל ידי זה תתקיים מלכותו. כלומר עכשיו הם רצו לקחת את המלכות במקום מלכותו של קוצה בריחו, עכשיו זה מלכות החזברות, המן החזברות, המלא, כן, חז ושלום. הרי מי זה המלכות של הקדוש ברוך הוא? מי מופיע את מלכותו? עם ישראל, יפה. אז אם אין עם ישראל, אז מי יש במקומו? תמיד, המלא. אי אפשר אחרת, למה? כי שניהם נקראים? על ישראל נאמר ראשית תבואתו, ועל המלאק נאמר ראשית גויים. אז אם זה לא ראשית זו, זו הראשית האחרת. ועל כן, באותה תעודה, יעץ המן הרשע להרוס את בשתי המלכה. מה הוא רוצה להרוג אותה? מה היא עשתה מסכנה?
להחליף מלכות.
היא כבר מלכה.
היא המלכה, אבל עכשיו הוא רוצה לעשות איזשהו התקדמות. איך יש מלכות חדשה, אולי מלכות ישראל?
זה המן. המן פה, המן יעד. מה, המן רוצה להכניס מלכות ישראל?
כן, כאילו להיכנס למלכות ישראל, לא שהמלכות יהיה של ישראל.
אבל זה כבר מה שהם עושים?
לא מתה.
אבל זה כבר מה שהם עושים? אם רציתי כבר שולטת, היא כבר מלכה. זהו, מה אתה רוצה? יש לך כבר מלכות. שהיא לא מלכות ישראל, היא מלכות בשיא. מלכות החזרות, מה אתה רוצה לתת מזה? למה האמן נהיה מלך? הוא לא נהיה מלך. הוא נשאר משנה למלך, הוא אף פעם לא נהיה מלך. נכון? זאת אומרת, מה שהיה, זה מה שנשאר. אז מה הוא רצה פה? למה הוא רצה להרוג את בשיא? למה הוא ייעץ למלך החזרות להרוג את המלכה בשיא? למה? עמנואל, למה רצו להרוג את בשיא? תודבד, נו, מה אתם חושבים? למה אני מסרסון להרוג את בשתי המלכה?
אבל אם
היא נמצא
את
הרועד, את המלך שבו. יפה, עוד יותר טוב. תן לה לחיות, תן לה להיות מלכה, זה מה שאנחנו רוצים. מלכות עמלק. אלא, לא? נו, אז מה אתם אומרים?
לא, זה לא כמו מצרים שרצו שהאישה תהיה יהודיה והמנטליות תהיה נוצרית. עכשיו נכניסו מלכה,
מלכה ישראלית. זה מתחיל קצת לתפוס את הרעיון. זאת אומרת, זה לא שהם רוצים סתם מלכות, הם רוצים את מלכות ישראל עצמה. הם חייבים בעצם לחסל את האישה שמגלמת את המלכות של הרשעה, כדי להכניס אישה שמגלמת את מלכות ישראל. זאת אומרת, מה יהיה בעצם? עם חדש, שנקרא, כמו פרו בדיוק, אם אישה נכנסת להיריון, הילד הוא לפי האישה או לפי הגבר? לפי האמא, נכון? יפה. אבל אז מה יהיה? עם ישראל חדש, אבל עם מנטליות של מי? של עמלק. הבנת? זאת אומרת, יש לי ילד יהודי. אבל חז ושלום, כן, עם המנטליות הזאת. אז זה מה שרוצה החזרות. החזרות זה חכם, האמן הוא חכם. יותר מהחזרות, חזרות סתם טיפש, אבל האמן הוא באמת חכם. אז מה הוא עושה עכשיו? איך הוא הגיע לזה שלהרוג את רצי? מה, המלך מסוגל? להרוג את איתו? מה, תפס קריזה? פתאום נופי סכין, פולט סכין ועוד עליה זכין? מה? היא
מזלזלת.
מה?
אז הוא אמר שהיא מזלזלת.
איך היא מזלזלת בו? אתה צודק, הוא אמר שהיא מזלזלת בו. ואם כל הנשים יצאו לזלזל בבעלים, שפלת עלינה. כן? אז הוא רצה להיות דומיננטי, מצ'ו. כן, מצ'ואיסט, כן? נו, אז איך? האישה אסור לה להרים את הראש בבית. זה מה ש... זה העניין. עכשיו, איך הם עושים את זה? היה צריך להביא איזה משהו. מה, מה היה הסיפור? הסיפור, הסיפור בפתר. היא לא באה מה? יפה מאוד, היא לא באה ערומה. הוא רצה שהיא תבוא ערומה לנושא. למה הוא רצה שהיא תבוא ערומה? מה זה הסיפור הזה? מי היה כבר ערום בנושא הזה? לא. לא. כל בנות ישראל. בנות ישראל, איך היו מתכנסים בהם? הם היו מלצריות שם. אבל במקום להיות לבושות, היו מביאים אותם ערומות. כן, על רולר. כן. כמו בניו יורק. חצי ערומות, ברולר סט, עם חצאיות מיני שמגיעות לטבור. כן, אבל שם בכלל, בלי חצאיות, ערומות היו מלצריות. בנות ישראל. שעשה עבודה בבנות ישראל ערומות ובשבת. כך אומרים המפרשים. זאת אומרת, מה הרעיון שמסתדר? מה אכפת לנו מכל הסיפור הזה? מה זה סתם סיפור ילדים? אין להם לבושים יותר. כלומר, לקחנו את הלבושים מעם ישראל, הם לא יכולים כבר לגלות את קוצה בריחו. עכשיו, הם אצל מי הלבושים? אצל הקליפה. ולכן, מי כן מתלבש? החזרות, המן, הם כבר לבושים. החזרות כבר לבש בגדים של מי? אל כהן גדול. כלומר, אצל מי הלבושים עכשיו בהיסטוריה? אצל המלך. ועם ישראל, מי זה עם ישראל הממחיש את המלכות? הבנות. אז הבנות חייבות להיות ערומות. כלומר, בלי לבושים, בלי מידות, בלי כלום. עכשיו, כשהוא רוצה, אז הוא אומר, הנה, בנות ישראל ערומות, הן באות לשרת אותנו. יש אכילה כזאת, נכון? משרתת ערומה הבאה, מסתובבת בירה, זה נותנת לך אוכל וזה. תגיד לבשי גם כן שתבוא ערומה. כן. מה הרעיון? למה גם בשי צריכה לבוא ערומה? להפך, אמרנו עכשיו שהיא צריכה להיות לבושה.
היא גם תכנסת ישראל, אנחנו
רוצים להשוות. לא. מה? מה אתם אומרים? תחשבו טוב, הדברים הם עמוקים ודקים.
רוצים גם לשחק את העניים וגלים. לא מחוץ לנו עניה וגלה, אנחנו רוצים לקבל.
מה זאת אומרת? תגיד את זה במילים אחרות. אני רוצה לתת, יפה מאוד, לעצב אותה מחדש. אז זה מין פנטזיה של גבר, כן? מצאתי אישה ערומה, אני מלביש אותה, אני מנקה אותה, אני עושה אותה חדשה. כן? כמו פלסלינה. אני מעצב אותה לפי מה שאני רוצה. אישה מעוצבת, בובה. כן, זה הרעיון, יש רעיון פנימי מאוד מאוד עמוק בדבר הזה.
הוא רוצה
לעצור
את המלכות.
יפה, יפה. סבתי מסכימה או מסרבת? למה היא מסרבת?
זה לא עובד ככה.
מה זה לא עובד ככה?
היא
יודעת, אתם יודעים לא עובד את המלכות. נו, כולם זה אותו רעיון, כולם רוצים את אותו דבר.
זה
בדיוק,
זה משהו
לא... לא, להפך, זה כבר טעות פנימית שלה. אם היא הייתה מסכימה, לא הייתה גאולה להתקרב. היא נפלה בפח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נכנס ברעיון של דתי ואמר לה, אל תסכימי לזה. ברגע שלא הסכימה לזה, מיד הקדוש ברוך הוא מביא את מי, מכניס את התמונה הזאת. זה הזאתי, בואו תראו. וכל זה היה עצת הסיטרה אחלה, וכוונתה הייתה כדי שאני רוצה להתגלגל הדבר, ותילתה חסר אל בית המלך. זה תחילת המלך. נכון. נכון, זה פשוט מאוד, יש כאן ניסיון, כן, להכניס את וסי למנגנון, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה, אבל בהסתר, כן, לא רק שבסי לא תהיה בתמונה, היא תמות, כן, ובגלל שהיא מתה, מי הרג אותה? מי הרג את וסי? חזרות, אבל זה עצתו של מי? של המן. עכשיו, למה החזרות עכשיו לא מתעצבן? כי באיזה מצב הוא נמצא עכשיו באותו רגע? הוא שיקור! ברגע שהוא יצא משחרותו, מה הוא יעשה? תגיד לאמן, מי אמר לי להרוג את האישה שלי? מה, נפלתי על הפנים? מה קרה לי אתמול? איפה באתי? הוא אומר, אבל מה, אתה לא זוכר? רק שאותה. וואי! ככה הרגתי אותה, מי אמר לי לעשות את זה? נכון, זאת אומרת שבעצם ה... אבל צריך בעצם לסובב אותו במהלכים טבעיים. אבל מי מנהיג את כל ההיסטוריה? מי מכוון פה את כל התנועה? הקדוש ברוך הוא בהסתר. כדי להביא בחינת מלכות בהסתרה. מה? נכון, זה בדיוק מה שאם אסתר הייתה מסכימה, זה מה שהיה קורה. אם בסי הייתה מסכימה, זה מה שהיה קורה. נכון, היא סגילה.
לא, גם סגילה,
אבל זה אותו דבר, ברגע שבסי תהיה מלכה, הם כבר עכשיו דומיננטים על עם ישראל, אין אסתר, אין לא אכפת להם עכשיו. נכון, אז לא משנה, יש להם עכשיו בסי, יש להם עכשיו רעיון לקחת, גנבו כבר הרבה כלים מעם ישראל, כן, מבחינתם זה גם יכול להספיק.
הם כבר באופוריה, הם כבר
מודיעים שהם... נכון, נכון. אבל באמת היה כוח במרדכי לגלות ההסתרה, וגם יש לו כוח לעוררם ולהקימה מהשינה. כלומר, כל זה, כולם נמצאים בעצם במדרגה של תרדמה. יש איזה מין בלגן כזה שלא יודעים מה קורה. כלומר, כאילו בוח הוא משחק, יש כאן איזה מין חוש הומור אלוהי. כן, שהקדוש ברוך הוא בעצם צוחק על הבריות, כן, יושב בשמיים נשחק, ככה כתוב. כן, הוא צוחק על כל מה שקורה פה. כן, ואז הוא שולח בעצם את מרדכי, והקימה מהשינה. סליחה? מה ברור? לכאורה ככה, אבל זה לא פשוט בכלל. צריך ממש להעמיק בדברים ולראות מה קורה לך. כלומר, להעמיק בחוויה שקורית לך. נכון. והנפילה מכל שנים פנים על ידי גם האכילה הנהל. כי מרדכי הוא בחינת רב חסד. מה זה רב חסד? עוד פעם, עתיד נקרא רב חסד. למה הוא נקרא רב חסד? כי כל העניין שלו זה רק חסד שמתפשט לכל המדרגות. כלומר, הנקודה ההתחלתית של הבורא, מאין סוף, כשהוא עובר להתחלה של הבניין, זה רק חסדים. כלומר, הרעיון המקורי של הקדוש ברוך הוא זה דינים או חסדים? חסדים, להשפיע. ולכן הוא צריך להביא עכשיו את אותה מדרגה של רב חסד, שנקרא רב חסד, הוא צריך להזיז אותה במציאות. אז על מי הוא להזיז אותה? על מרדכי. בסדר? אז זה נקרא רב חסד, בחינת הדרת פנים, בחינת עתיק יומין, כל מה שאמרנו. עכשיו הוא מכניס לנו איזה מין גישה חסידית. בחינת סיפורי מעשיות של שלמים קדמוניות. הנה רבי נחמן מביאת פתאום נתראות לנו פה רבי נחמן. מה זה סיפור הזה? של בחינת סיפורי מעשיות של שלמים קדמוניות. מה זה הביטור הזה? עד עכשיו התחלנו להבין קצת. בסדר, ומורדכי, בחינת רב חסד, בחינת הדרת פנים, בחינת הפיתיומים. הבנו שזה הקבלה של כל המדרגות. עכשיו הוא מוסיף לנו איזה מין תיאור פה, שאני לא יודע מה הוא רוצה. בחינת סיפורי מעשיות, סיפורי תפנים, של שנים קדמוניות. once upon a time, כן, זה עוד אחד. לא דתי, מה זה הסיפור הזה? מה הוא רוצה לומר לנו פה הרב? שעל ידי זה, בוא נמשיך כדי להבין את זה, שעל ידי זה יכולים לעורר מהשינה. מעניין, בכל 70 פנים. כי מרדכי בגימטרי הרב חסד, הוא חוזר לעניין הראשון. אבל בינתיים הוא אמר לי איזה מין סוגריים שלא הבנתי כלום. אני מנסה להבין מה זה סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. ועכשיו יש לנו נקודה, אינפורמציה, שזה, על ידי זה זה מעוררים מהשינה.
אולי בעצם המגילה זה סיפור מעשיות. ואנחנו עכשיו בזמן של שנה, ובשביל... יש פה איזושהי סיטואציה של סיפור מעשיות, שבא להעיר אותנו אחרי משנה.
יפה, תגיד, תמשיך את הרעיון שלך. אם אתה רוצה, אתה רוצה את זה חינוך?
כן.
יפה. אם אתה רוצה שהמסר שלך יעבוד, צריך להנדיס את זה. במה? באמת אפורה, זאת אומרת, בסיפור.
אז אומרת
שלתורה שלו זה בסיפור. נכון, נכון, אותו דבר. זאת אומרת, מה אנחנו עכשיו צריכים כדי להתעורר מחדש מכל העניין הזה? סיפור. כלומר, שכל התלמידים מתחילים להירדם, מה אתה צריך להגיד להם? עושים סיפור? כן, סיפור, כן, כולם אוהבים סיפורים. גם הגדולים, כן, בני 70, תספר להם סיפור, הסיפור, כל הסיום שלך יעלה, חוץ מהסיפור. נכון. אפילו יצטחו בכלל מהשיעור, אבל הוא זוכר את הסיפור. למה? כי זה מתאים לחיים שלו. כשאתה מספר סיפור, יש הזדהות של המקבל את הסיפור לסיפור. בסדר? אז אתה הרבה יותר זוכר את המסר דרך הסיפור. ולכן כשאתה רוצה להעביר מסר חשוב לתלמידים, אתה חייב להעביר אותו דרך סיפור. ככה זה עובר הכי טוב. אז אם אתה רוצה למשל לעבוד איתם באומנות, אז אתה צריך להגיד להם, עכשיו אנחנו נספר סיפור ואנחנו נצייר את הסיפור, או נעבוד על הסיפור, יש לנו עבודה עכשיו של חודש, על הסיפור של יציאת מצרים. עכשיו אתה צריך לספר סיפור כמו שהתורה מספרת, אבל בצורה של אגדה. לא של אגדה. אבל אתה יכול להלביש את זה באגדה, אבל אגדה שהייתה באמת. ואז אתה מתחיל לספר סיפור על יציאת מצרים, כמובן אתה מלביש אותו ברעיון, ואז הילדים צריכים לעבוד על אותו רעיון ולהוציא אותו למציאות. תראה לי עכשיו במציאות איך אתה מתרגם את יציאת מצרים. מה זה בשבילך יציאת מצרים? תן להם רעיון של קופסה. אדם נמצא בתוך קופסה של פרספקט. ובתוך הקופסה של הפרספקט נמצא בן אדם מקופל. ועכשיו הוא צריך לצאת מהקופסה. מתי נוהגים מחוץ לקופסה? בניסה, בניסה. אז זה בדיוק העניין. אז אתה צריך עכשיו להמחיש להם את הרעיון, זה כבר הפליטה שלנו לפני, טוב? אני קצת נותן לך קצת...
של כמה ימים.
זאת אומרת, זה העניין, ככה צריך לעבוד. זאת אומרת, אתה צריך להמחיש בסיפור סמי זה רעיון מאוד 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 גבוה. מה זה כל הסיפורים של הילדים? למה זוכים את פינוקיו, דיגנצי, איזיה, כל הדברים האלה? זה סיפורים מאוד מאוד עמוקים. יש מסר עמוק בסיפורים האלה. אבל הוא מובא כדבר מאוד מאוד פשוט. ואנשים אוהבים את זה, חבל על הזמן. הילדים, תגיד להם, מלך האריות, אוי!
אבל אם מנסים לצאת מהסיפור ולהתחיל פילוסופיה על המסר העמוק, אז מאבדים את הריכוז.
לא, לא דווקא. ברגע שהסיפור כבר טוב, אז אתה יכול להתחיל. בקיבוצים מלמדים תורה. גם בקיבוצים הלא דתיים בצורה כזאת. מתחיל שירים של חיים נחמן ביאליק, ועושים מזה כל מיני דברים, חבל על הזמן. למשל, מי כתב את השיר נעדמד, 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 ונעדמד, נעדמד, ביאליק. עכשיו, אתם יודעים איך מסרגרים את הסיפור הזה? נע ונד, נע ונד. רב, עלה, עלה ורב. מה למעלה? מה למטה? זה הכל עניינים של קבלה. תחזור ושטויות. ביאליק היה תמיד יסידה. היה ממש חזק בתורת הסוד. השירים הפסוקים האלה.
מה זה מולד בתורת
הסוד? כן. למדו, כמו הרב קוק. למה הרב קוק לא יצא מזה? יפה. הרב קוק מקובל גדול. מה אתה חושב שלא למדו טוב?
אני ואתה.
רק אני, מלכות, אני ואתה. אתה מבין? אז כל הסיפור הזה נראה לכם כמו סיפור סטיקי, סיפור סטיקי, וכשאתה מתחיל לפענח אותו, וואו, איזה עולם. לא. זה פיענוח, זה לא המצב. הוא רצה לכתוב את זה. הוא כתב על זה. נכון? הוא כתב על זה, הוא ידע על מה הוא מדבר, אנשים, כן, לאט לאט התחילו לפרוט את הרעיון. המשורר ידע על מה הוא מדבר. הוא רצה להעביר מסר עמוק, זה לא אותם אנשים. יפה, אז איך את זוכרת את הדברים? אני ראיתי סיפורים. כל הזמן צריך לתרגם. למה הסיפור עובד? כי אתה פורס את הרעיון לדברים שהם קרובים אליך מאוד.
אבל זה אומר שאדם בא
לעשות אותו, הוא עובד, הוא פעם עושה.
נכון.
נכון. היום
הוא
נתן סיפור, אני נתן לדבר מחלל. נכון. נכון. זאת אומרת, אם לא, אז יציאת מצרים זה רחוק ממני. תמיד איך אני יוצא ממצרים. אבל אם תספר סיפור, אמיתי על ילד קטן שקרה לו כך וכך, הילדים לא יבינו את זה. באיזה גילים האלה? אלף
ב'.
עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. אתה מבין? אז זה הסיפורים. כמה צריך לספר את הסיפורים? אלף ב', זה נשאר כל החיים. אתה אלף ב' טוב, אתה יכול אפילו להגיע לרצוע, יותר טוב ממנו. טוב, יש אומר הרב קלטי, סופר לא מוצלח, הוא קורא לו, שונא אותו, מה שהוא כותב, כן? המשורר הכי לא מוצלח שלי. טוב, אז זה העניין של הסיפורים, שלכם יש כוח לעוררה מהשינה, כן? וזה שמצינו, שכל עיקר הגאולה, ההוא, מה זה ההוא? העיקר של הגאולה, הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה בחינת ויגד מרדכי לאסתר המלכה שסיפר המעשה שהיה לאסתר. כלומר, מה הוא עשה? התחיל לספר סיפור, מרדכי בעצמו מתחיל לספר סיפור. שהיא בחינת ההסתרה. זאת אומרת, מה זה הסיפור? זה מסתיר רעיון, אבל הוא מספר אותה. כן? גם מהמן היה ספר. ספר. בחינת שינה, כדי לעורר מהשינה ולגלות ההסתרה על ידי זה, וכך היה בסוף, על ידי זה באה גאולה, כלומר גאולה באה מתוך סיפורים. כמו שכתוב בלילה ההוא נדדה שנת המלך. למה אוהבים הילדים את סיפורים? סיפור, סיפור יפה. כן, מלכת אסתר, מתחפשת למלכת אסתר, או מתחפשת למרדכי, או מתחפשת לכהן גדול. למה? בגלל שזה סיפור מרתק אותם. כן, כל חג שיש לו סיפור מרתק, אוהבים את זה. אז לכן שנת מלכו של עולם, באים לשמוע את המגילה, מחכים לאמן, מה הוא עשה, כן? כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וזה היה על ידי סיפורי מעשיות של מבחינת מרדכי. מרדכי הוא זה שמתחיל את הסיפורי מעשיות, הוא נותן לנו את הסוד הזה. כמו שכתוב היומר, להביא את ספר הזיכרונות מדברי הימים. כלומר, תכתוב. תכתוב את מה שיש לך לכתוב ותמציא את זה לדברים של החיים, כדי שהילדים ירגישו שהם קרובים לסיפור הזה ושגם הם יכולים להיגאל באותה תנופה.
להפוך את החיים לסיפור.
בדיוק. אבל סיפור שקרוב לילד, שיכול להזדהות איתו. בוודאי, בוודאי. אם זה לא מרגיש, זה נעשה בצורות אחרות. תראו את הספרים שהכי הכי עובדים עליהם. מה זה? הארי פוטר. נכון? זה עשה מהפכה בעולם. על מה? על קוסמים ועל כל מיני ילדים שהולכים לבית ספר לגמות קוסמות וכל מיני דברים כאלה. זה מה ש... זה הפך את כל העולם. כבר 20 שנה ילדים חיים עם הארי פוטר. או 15 שנה. מהפכה עשתה איתה הזאת. כן? אני לא אומר שזה דבר טוב. כאן זה נכנס לדמיון שהוא להתר. אבל אם תכניס את זה לצורה נכונה, אתה יכול לעשות מזה חבל על הזמן. תכתוב סיפורים.
הייתי פעם בכל מעגל הטורקי, ואנשים שהם קוראים
לספר סיפורים.
אז אחד התרגילים שלהם בכל שבוע, צריך לתפוס סיפורים, ואז מתבקשים, אני רוצה לספר סיפור השבוע שלו מתוך שבע סיפורים. זה מפתח אצלך את היכולת להפוך סיטואציות כביכול מסתמיות של יום יום
לדבר
סיפור.
דרך אגב, האנשים המעניינים בחיים לא קורה להם דברים יותר ממה שקורה לך. אבל אצלם הם יודעים לתרגם את זה לסיפור, מספרים לך כאילו מה קרה להם, ופתאום זה הופך להם דבר חבל על הזמן. אבל הוא היה כמוך באותה סיטואציה, רק אתה לא רואה מזה כלום, והוא עשה מזה סיפור מעניין, ויש לו גם צורה לספר את זה, אז הוא מושך אותך.
אז הוא מלביש את העומק שלך.
נכון. כלומר, תעשה מכל סיטואציה חגיגה. תנסה לו להמציא סיפור, כן, מעניין, עם מסר על כל דבר. תספר את זה לילדים שלך. אתה מבין מה קרה לי היום? אתה רוצה לשמוע סיפור? כן, כן. אתה עושה סיטואציה רגילה, ופתאום יש סיפור מרתק.
ככה מגלים את הסיפור.
נכון. ואז אתה מגלה דברים מאוד מאוד עמוקים, לכאורה בדברים מאוד מאוד פשוטים. אבל הילד לא יבין את העומק מיד, הוא יסגור את הסיפור. אבל אחרי 60 שנה, 50 שנה, הוא יתחיל להבין את העומק שהיה בתוך הסיפור הזה. כן? אז כאן נעים. תשימו לב גם איך על הביטוי הזה, דברי...